אמור בפרק של ה' פרק תתוו, דיברנו על עניין שבאמת הוא מאוד יסודי, מאוד עמוק ומקרין למעשה על כל תחום בחיים, ודאי ובוודאי בענייני עבודת השם, זה הדבר העיקרי. אבל יש פה עניין שהוא מאוד חדשני מצד אחד, ומצד שני הוא גם מאוד ברור. המאמץ הגדול הוא תמיד ללכת את המייל הנוסף. כן? כל אדם הוא עבד להרגלים שלו. אז כל מה שנכנס תחת קטגוריה הרגל, גם אם זה תמיד חכם מופלג, שעובד את השם יומם ולילה, אבל העבודה הזאת יומם ולילה היא כבר בגדר של הרגל, יש פה קורטוב של בעיה. תכף נרחיב פה קצת בעניין הזה. אבל רק להזכירנו בדיוק קצת להתאפס פה על הקואורדינטות, אז אנחנו מהפסוק במלאכי פרק ג' ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. ואנחנו שאלנו פה, יותר נכון, הגמרא שאלה כמה שאלות, והאדמו"ר הזקן הרחיב פה את השאלות האלה. יש פה שאלה אחת שעדיין לא שאלנו, אבל תכף נשאל. מה זה הכוונה בין צדיק לרשע? בסדר, הבנו, ההבדלים הם גדולים, כבר למדנו אותם בכמה וכמה פרקים שלפני. אבל מה זה בין עובד אלוקים אשר לא עבדו? האם זה באמת מקבילה סימטרית? כלומר, זה גם צדיק ורשע. זה עוד איזה טרמינולוגיה לצדיק ורשע. אז יש צדיק ורשע, יש עובד אלוקים ולא עבדו, זה אותו דבר. אמרנו שלא ולא. עובד אלוקים מאשר לו עבדו, זה שניהם בינוניים, שזה סוג דרגה גבוהה מאוד לעבודת השם. אז למה אחד נקרא בשם עובד אלוקים והשני אחד אשר לא עבדו? ואנחנו פה נכנסנו, פתחנו פה גם מאמר מוסגר, ואמרנו עובד אלוקים, עובד בהווה, אלוקים מידת הדין, מידת הגבורה, בהקבלה לעבד השם, עבד. לא עובד, עבד, זה משהו אחר. השם, שם הוויה, מידת הרחמים, משהו אחר. יש עובד אלוקים ועבד השם. ויש עובד אלוקים לאשר לא עבדו. אז הסברנו שעבד השם, ככה היה מכונה משה רבנו עליו השלום, זה צדיק, צדיק ועבד השם. הטבע שלו זה כבר להיות עבד של השם. הוא לא קם בבוקר ושואל את עצמו בעצם, מה אני הולך לעשות היום? אני אחלי אתם צדיק, אבל לעשות דברים טובים? אולי לא, מה נחשוב? עקיבא? הוא לא שואל את עצמו שאלות. צדיק. ואדם חושב פעמיים לפני שהוא נושם, לפני שהוא אוכל עוגת ישראל, הוא חושב פעמיים. זה בא לו בטבע. כן, זה בכלל לא צריך לחשוב. זה דבר טבעי למובן. או, זה למולכם. אז זה נקרא עניין של עבד השם, שזה בא לו בטבעיות. אבל אם בן אדם כל הזמן צריך להיאבק, ועל כל צעד ושעל היצר הרע תומן לו פחים ומלכודות ופיתויים ויצרים, והוא כל הזמן נמצא במלחמה מתמדת, זה נקרא בינוני. אז זה נקרא עובד, כל רגע הוא עובד בהווה, כל רגע הוא עובד וכל רגע הוא נלחם. לכן אלוקים, מידת הגבורה. אלוקים זה גם דין, אבל זה גם הגבורה. כן, זה מידת הגבורה בהשוואה למידת החסד. כן, אברהם אבינו, לעומת יצחק, יעקב, המחבר. כן, אבל אלוקים זה מידת הגבורה. למה הוא גבורה? כי הוא צריך להתגבר כל הזמן. הוא נמצא במלחמה, זה לא צחוק. בדיוק למדנו עכשיו בסוגיה בעמוד היומי, במסכת שבת, בדף קופי עמוד ב' דיברה שם על הגמרא על מידת הכעס, על הקורא הבגדים בחמתו. כן, אחד עצבני תופס איזה, צורק משהו, שובר אותו. מה? איך מתייחסים לאחד כזה? זה שם הגמרא מדברת. כמובן ששאלה היא מה קורה כשהוא עושה את זה בשבת. כן, עושה את זה ביום חול ועניין אחר. לא ניכנס בכל נבחי הסוגיה, כן, אבל יוצא שם שכאילו זה נחשב כמתקן. צריך לומר שהזמין מקלקל שמתקן, כי אחרת אי אפשר לחייב אותו, כל המקלקלים פטורים. אומרת שם המשנה, כלל יסודי בהלכות שבת, כל המקלקלים פטורים. מתי מקלקל יכול להיות חייב? רק אם הוא מתקן משהו בזה שהוא מקלקל.
הוא מתקן דקה שלו.
מה? דקה. או, אז זה מה שאומרת שם הגמרא, שהוא עושה, שובר את הכלים, או קורע, הוא עושה נחת רוח ליצרו. זה ביטוי מאוד מעניין, כי בדרך כלל אנחנו רגילים שהגמרא אומרת לעשות נחת רוח ליוצרו. פה, עם הטיה קלה, עושה נחת רוח ליצרו. אז זה אומרת הגמרא, אוי לי מיוצרי, אוי לי מיצרי. כן, גם בעניין הזה. אז הגמרא שם שואלת, רגע, בכלל מותר לעשות דבר כזה? מותר לקרוע בגדים בחמתו? מותר לשבור כלים? בגלל שהוא רוצה להרגיע את הכעס שלו? הרי כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. הגמרא שם אומרת שלא בדיוק בנוסח הזה, זה גם שאלה מאוד מעניין, כי הרמב"ם מלכות דעות אומר שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. מסתכלים בכל הש"ס, אין לזה מקור. המקור היחידי זה הגמרא שלנו פה בשבת, קופי. ושם כתוב שלא מספיק לכעוס בשביל שזה ייחשב עבודה זרה, אלא צריך לעשות משהו. לשבור משהו, לקרוע משהו, אז זה נקרא עובד עבודה זרה. אבל אם הוא סתם כועס, אם הוא סתם צועק נניח, זה לא נקרא עובד עבודה זרה. אז למה הרמב״ם אומר, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה? אז מוכיחים את זה, לא נעריך, זה לא בדיוק ענייננו פה, אבל מוכיחים איך הרמב״ם למד את זה מתוך הגמרא שלנו, ואכן הכעס כשלעצמו, יש בזה קורטוב של עבודה זרה. אבל הגמרא שם אומרת, רגע, מה פה העבודה הזרה? אז הוא אומר, זה דרכו של היצר הרע. היצר הרע הוא מתוחכם. הוא מתחיל בקטן. אומר לך, היום תעשה כך. אתה אומר לעצמך, טוב, זה חומרה צדדית שרק האחרונים בכלל החמירו? בסדר. מחר הוא אומר לך, תעשה כך. אתה אומר לעצמך, טוב, נו, זה רק דרבנן. וגם זה ספק ספקה, אתה עושה. ולמחרת הוא אומר לך, תעשה ככה. אתה אומר לעצמך, טוב, נו, אני בשעת הדחק, יש מקום להקל, אתה עושה. וככה אתה הולך ומדרדר, עד שסופו של דבר יוצא שאתה עובד עבודה זרה ממש. הכל מתחיל מהכעס ונגמר בעבודה זרה ממש. לשם סופו. זה התוצאה. לשם אתה עלול להגיע. אתה מתחיל בקטן, גומר חס וחלילה בגדול. אז זאת אומרת שהיצר הרע שם לך כל הזמן מכשולים, ואתה צריך להילחם בו. עכשיו, הבעיה הגדולה הזאת, זה שזה נשמע טוב בתיאוריה. כן? מסוג הדברים ש... כמו במבחני נהיגה, גם נשמע טוב בתיאוריה. נצא לראות מישהו שאחרי מבחני תיאוריה יודע בדיוק להסביר מה ההבדל בין מנוע שתי פעימות, ארבע פעימות, שמונה פעימות. לומדים את זה של המבחן, אחרי זה אף אחד לא מבין בזה כלום. אז פה זה בתיאוריה, כן, היצר, הבעיה היא שהיצר הרע לא בדיוק עומד ולוחש לנו באוזן. זה דמות ארטילה, את היצר הרע עכשיו מדבר אלינו. אתה לא יודע שזה היצר הרע מדבר. זאת כל החוכמה לזהות מתי זה היצר הרע. אדם לא שם לב. אתה אומר, בא לי, תחשק לי, אני רוצה, למה לא בעצם? כל מיני טיעונים כאלה, זה למעשה, זה מי שעומד מאחוריהם, זה היצר הרע. עכשיו, היצר הרע אגב, זה גם אומר בעל התניא בפרק שכבר ראינו, כן, פרק י' ג', זה מופיע שם את משל הזונה. זה מופיע בזוהר. מה זה? כאילו המלך רוצה לבחון את הבן שלו, לראות אם הוא ראוי למלוך. אז מה הוא עושה? הוא משגר אליו זונה. אומר, בוא נראה איך הוא יתמודד. עכשיו, גם המלך רוצה שהבן הנסיך הנחמד שלו יעמוד בפיתוי. והאמת, שגם הזונה רוצה שהוא יעמוד בפיתוי. אבל היא קיבלה ג'וב, אז היא עושה את מה שהיא עושה. אותו דבר זה גם היצר הרע. ככה אומר בעל התניא. היצר הרע רוצה שאתה תצליח. הוא לא רוצה שאתה תיפול. הוא חייב לעשות את התפקיד שלו. יש לו תפקיד. הוא מלאך, זה לפחות הוא שיגר אותו, אומר לו, טוב, אתה יהודי הזה עכשיו, איך תפיל אותו? נימוק כזה, נימוק אחר, תגיד לו ככה, תגיד לו אחרת, תכבד העבודה על האנשים, כל מיני קיים, כמו שאומר המסילת ישרים, כל מיני דברים גורמים לאדם ליפול, אז לך תפיל אותו, הוא הולך עושה שליחות, אבל אתה שואל אותו, אין לו אינטרס בזה שאתה טיפול, הוא תפקיד שלו לזה לנסות, אם הוא נכשל, הוא שמח, הנה, היהודי הזה עמד בפיתוי, יפה מאוד, אנחנו רבה לתניה, זה מאוד מעניין, כי זה בניגוד לכל הסיפורים, זה כל מיני סימאי סלח כאלה, ששם זה יוצא הפוך, כאילו כל פעם שהיצר רם מפיל יהודי, הוא עושה חגיגה, או, איפלתי אותו. לא בדיוק כך. בכל מקרה זה העניין של עובד אלוקים, זה מלחמה מתמדת כל הזמן, בכל רגע, זה בן אדם כמו מלחמה, זה צבא. איך צבא מנצח במלחמה? הוא מתאמן. צבא לא מאומן, לא יכול לנצח. צבא חורבני, לא יכול לנצח. צבא מקצועי, מאומן ומיומן, זה צבא שמנצח. אז מה עושים? צריך להתאמן. צריך להתאמן ולנצח את היצר, בלעמוד. זה כבר דיברנו על התרגילים בדמיון מונחה, דמיון מודרך, שצריך לעשות בשביל העניין הזה. בכל מקרה, ראינו שבבינוני יש שתי דרגות, עובד אלוקים ואשר לא עבדו. אשר לא עבדו זה חס וחלילה, זה לא רשע, חס וחלילה. זה בינוני. בינוני הוא רחוק מאוד מלהיות רשע. הוא עושה הכל, תורה, מצוות, לומד תורה, לא מפסיק פיו לדבר בדברי תורה, ואף על פי כן. הוא נקרא אשר לא עבדו, למה? וכאן אמרה שם הגמרא במסכת חגיגה, זה אחד שלמד 100 פעמים, זה אחד שלמד 101. ולא דומה, שונה פרקו 100, לשונה פרקו 101. למה? מכיוון שבזמנם הרגילות הייתה ללמוד 100 פעמים. צריך להבין את זה. הרגילות הייתה ללמוד 100 פעמים כל דבר, זה הרי על אנושי. כן? גם בעין וגם באלף. אבל זו הייתה רגילות. אנשים היו קורצו כנראה מחומר אחר. אז מי הולדים כל דבר 100 פעמים, זה הסטנדרט. וזה לא 100 בתור משל, זה 100, 100, 1, 0, 0, 100 פעמים. אבל הוא היה מגיע ל-100, זהו. הוא לא היה יכול יותר להסתכל על הדף הזה. סתם מגזים, כן? זה היה אומר, כמה יכול ללמוד אותו דבר? עכשיו הבאים לא אומרים לו, תלמד את הפעם ה-101. וואלה, וואה. מי שמסוגל לעשות את זה, וואי וואי, זה שבר את היצר. הוא עשה התקפיה. הוא עבד פה על התחום הלא נורמלי. על הלא נורמלי, במובן החיובי, או הוא עבד. הוא עבד. זה נקרא עובד אלוקים. אתה פה עבודה. זה לא עבר לו בקלות. זה נקרא עובד אלוקים. זה אחד שנלחם בשביל לנצח ולא מתבסס רק על מה שמקובל ועל ההרגלים ועל הקביעות שיש לו. קביעות על הכפק, נחמד מאוד, וזה לא מספיק. כן? זה לא מספיק. אנחנו רואים כמה קשה לעמוד בקביעות. כן? כמה קשה לעמוד בקביעות. אז כשאומרים לך עכשיו, הקביעות הזאת זה סטנדרט, זה הבסיס. עכשיו אתה צריך להוסיף מעבר לזה. אתה רוצה להיות עובד אלוקים? קביעויות? כמה שיהיו, יש לך קביעות ללמוד 15 שעות ביממה. זה לא מספיק. זה קביעות. צריך להוסיף מעל לזה. כל פעם להיות בחזקת, הולך ומוסיף.
זה אחד מספיק.
מה?
זה אחד מספיק.
אחד מספיק, בדיוק. תוסיף, לא משנה מה. תוסיף. צא מההרגלים.
זה מהלך בסוף הדבר.
נכון מאוד. זה בדיוק הדבר. זה אינסופי. ועל זה נאמר שכל עבודת השם היא כל הזמן לעלות. מלאכים עולים ויורדים בו. כל הזמן יש שלבים בסולם. הסולם הזה אף פעם לא נגמר. מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. מוצב ארצה בתוך העולם הזה. לא תגיד שזה מנותק מהוויות העולם הזה. הסולם מוצב ארצה. בעניינים הכי ארציים הוא נמצא. אבל ראשו מגיע השמיים, וכל אחד מטפס על הסולם. והסולם הזה אף פעם לא נגמר. אף פעם לא נגמר, תמיד יש את השלב הבא. זה מאוד מעניין, כי ברגע מסוים בן אדם מסתכל למעלה ואומר, יו, כמה יש לי עוד לטפס. ומצד שני כשהוא נמצא שם, הוא מסתכל למטה על המקום שהוא היה רק לפני רגע, הוא אומר, מזל שאני כבר לא שם. איך הייתי שם פעם בכלל? זה טבעו של טיפוס. אלה שלמטה מסתכלים על הלאה בעיניים קלות. אלה שלמעלה מסתכלים למטה בעיניים לועגות. אני שם. מזל שאני כבר לא שם.
במעלות קדושים. אפשר לחזור על הנקודה, אני לא תפסתי, נגיד למדתי 5 מסכתות ואני רוצה להתעלות יותר, אני מתחיל מסכת אחרת, למה זה נקרא פחות להתעלות מלחזור עוד פעם על המסכת שלמדתי?
לא, זה לא מה שאמרנו עוד יעקב, זה לא מה שאמרנו, טוב שאתה שואל, אתה רואה, טוב שאתה שואל, זה לא מה שאמרנו, לחזור על המסכת זה יותר טוב, וגם ללמוד עוד מסכת זה גם יותר טוב, אין יותר, העיקר זה רק לצאת מהרגילים. למשל, אני יכול להגיד לכם שאני למדתי את הפרק הזה לא עכשיו, עוד בפעמים קודמות, זה גרם לי ממש לחלישות הדעת. כן, ממש אומר לחלישות הדעת, כי זה בא מהר, אוקיי, אז אני משתדל באמת לשמור על כל מיני קביעויות בלי נדר, כל מיני קביעויות בבוקר, צהריים, בערב, משהו גם מופיעים קצת בלילה, כן? שמור על זה קביעויות. כן? לא חס וחלילה שהייתי... למה? אוקיי, נו, בסדר, זה מה שאני יכול. זה, אני עושה קבץ, לזה אני מגיע. כן? אז בסדר, אז יש קביעות. עכשיו באים ואומרים לך, הלו, עצם העובדה שהגדרת את זה כקביעות, זה כבר אומר שזה לא מספיק. למה? כי זה כבר אצלך סטנדרט. איפה העבודה? תעבוד, תוסיף עוד. תעלה, תתעלה. לא מספיק הקביעות. זאת אומרת, הרעיון כאן זה לא עניין של מסכת עוד פעם, או מסכת חמישית, או וכו'. השאלה היא אם אתה יוצא מתוך ההרגלים. אתה יצאת מהשגרה, או שאתה עדיין בשגרה שלך? כן, הוא מביא פה, הרב שטיינגרנט מביא פה דוגמה. הוא לוקח את זה באמת למקרה קיצוני, אבל הוא אומר, יכול להיות שיש איזה אברך כולל שלומד 12 שעות כל יום בהתמדה עצומה, ויכול להיות שיש איזה בחור אחר עם איזה כיפה גרוש כזאת קטנה בקצה הפדחת, ויכול להיות שהבחור הזה הוא עובד אלוקים יותר מאשר הבחור הכולל. לא שהוא יודע יותר תורה, הוא לא תמיד חכם יותר ממנו, בטח שלא, הוא עושה יותר עבירות וכו', אבל בהגדרה של העבודה הוא עובד יותר. למה? כי הבחור הזה כל הזמן מתקדם. עד לפני כמה זמן הוא היה מדרגה הרבה יותר נמוכה, עכשיו הוא כבר פה, ומחרתיים הוא יהיה שם, הוא כל הזמן מתקדם. אבל האברך כולל הזה כבר שנים יש לו את ההרגלים שלו, הוא קם לוותיקין, הולך אחרי זה ללמוד, הולך הביתה לארוחת צהריים, חוזר לכולל, לומד עד הצהריים, חוזר בצהריים, אוכל ארוחת צהריים, הולך לישון, חוזר לכולל, חוזר הביתה, אוכל ארוחת ערב, ואומר אוכל ארוחת ערב, חוזר לכולל, עומד עוד כמה שעות, יש לו כולל בוקר, אשתו גם הולכת לכולל, כולם הולכים לכולל, כן, אשתו עובדת, כן, אני עובדת בכולל, כולם עומדים לטובת הכולל. בקיצור, אז אותו אחד, אתה סופר, בוא נתראה איזה תלמיד חכם מופלג. הוא לומד בשניים שלושה כוללים. מסך כל ההספק היומי שלו, הוא לומד 12, 13 שעות כל יום. לא, לא, בקושי לומד מזה. דרדלה. אתה אומר, פשי, מה זה? בטח, זה בטח נחשב לעובד אלוקים. הוא אומר פה בעל התניא, זה לא עובד אלוקים. זה בינוני, כן. הוא לא בדרגה של עובד אלוקים. למה? הוא נכנס לרוטינה. אצלו, כשהוא קם בבוקר, מה, הוא לא יודע שהוא הולך ללמוד 12 שעות? הוא לא מתגבר על שום דבר. אנחנו עושה אתמול, ולפני שנה, ולפני שנתיים, ולפני 10 שנים, וככה בעזרת השם הוא יעשה גם ועשר שנים הבאות, כמו שאנחנו נושמים, הוא ככה הולך לכל ללמוד 12 שעות. איפה העבודה פה? איפה המאמץ? אז הוא יכול שם להיות תלמיד חכם מופלג, לא 5 מסכתות, 50 מסכתות הוא כבר מספיק באותה שנה. כן, הוא לומד מהבוקר, הוא מכיר את כל הארבעה חלקים של השולחן ערוך בעל פה. והוא עכשיו בכלל כותב ספר. אבל מה הוא עושה שם? אבל הכל אצלו רוטיני. זה לא נקרא עובד אלוקים. זה נשמע נורא מפתיע. אבל בהגדרה של בעל התניא, זה לא נקרא עובד אלוקים. ואלוקים זה אחד שעובד כל הזמן לצאת, להוסיף מעל הרגילות שלו. וכמו שאמרתם מקודם נכון, זה אין סופי. אוקיי, אז הוספת. אוקיי, מה עכשיו? זה נכנס לרגילות, אז עוד פעם, זה כבר לא נקרא עובד אלוקים. ואז אתה רוצה שוב לחזור ולהיות עובד אלוקים. צריך להוסיף עוד משהו. עד שגם זה נכנס לרוטין. ועוד, 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 וזה לא נגמר. אכן, לא קל להיות עובד אלוקים. לא קל להיות יהודי. בטח שלא קל להיות בינוני. בתוך ההגדרה של הבינוני להיות עובד אלוקים, זה מאוד לא פשוט. זה הגדרה תובענית מאוד. אז אמרנו שאף על פי שהעובד אלוקים הזה הוא לא רשע, וזה הגדרה, הוא לא עבר מימיו שום עבירה קלה, וגם קיים כל המצוות שאפשר לו לקיימן, ותלמוד תורה כנגד כולם, ולא פסיק פומי מגירסה. אז אנחנו אומרים, אחד כזה? למד ובניק. איזה צודיק. אמר לו, הוא אפילו לא עובד אלוקים. הוא בינוני, אבל בדרגה נמוכה. אפילו לא עובד אלוקים. למה? שאינו עושה שום מלחמה עם היצר. לנצחו על ידי אור השם המאיר על הנפש האלוקית שבמוח השליט הילד כנזכר לאל. הוא לא נאבק. אין לו מאמץ. הרי הקדוש ברוך הוא רוצה את המאמץ, את העבודה, סכום צערה. מפני שאין יצרו עומד לנגדו כלל, לבטלו מתורתו ועבודתו, ואין צריך ללחום עמו כלל. זאת אומרת, אצל אדם רגיל, כל הזמן הוא צריך להילחם, אבל אם פה הבחורצ'יק הזה הגיע למצב שאצלו זה רוטיני, אז הרוטינה הזאת היא כבר פשוטה לו. הוא כבר לא עובד. הוא לא מתאמץ. משום כך, זה אומר שהוא כבר לא בגדר של עובד אלוקים. ויש דוגמאות לעניין הזה כמו שראינו בשבוע בפעם הקודמת, כגון שהוא מתמיד בלימודו בטבעו, מתולדתו, על ידי תגבור את המראה השחורה. אז פשוט אוהבים ללמוד. תולעת ספרים כזאת. אין לו ספר, יושב, לומד, אין לו שום בעיה. אדם כזה יושב ולומד, זה כיף לו. אורך וכן, שאין לו מלחמה מתאהבת נשים, מפני שהוא מצונן בטבעו. וכן בשאר תענוגי עולם הזה הוא מחוסה הרגש הנאה בטבעו. כן, דברים שכבר לא מבהילים, לא מלהיבים אותו. כן, אז הוא לא צריך להיאבק בשביל כל הפיתויים והיצר הרע וזה. כמו הסיפור שסיפרתי בפעם הקודמת על הרב יעקב אורנשטיין, זצ"ל, כן, בעל הישועות יעקב. כן, על אותו אחד שבא לקבל ממנו סמיכה. זה, הבן שלו אמר לו, תן לו סמיכה, כי אם לא יקבל סמיכה, הוא יהיה רע, הוא יכול להיות כומר. יכול להיות כומר.
הוא יהיה לו
כמה. כן, כן. אז זה בן אדם שעבודת השם, זה מתחבר לו טוב, הוא עושה את זה בקלות. אז אם הוא עושה את זה בקלות, אז אין פה את העבודה. ולכן אין צריך להתבונן כך בגדולת השם, להוליד מבינתו רוח דעת ועירת השם במוחו, להישמר שלא לעבור על מצוות לא תעשה. הוא לא צריך להזכיר לעצמו כל דגן, שמע, הקדוש ברוך הוא מסתכל עליי, הקדוש ברוך הוא יוצרי, הוא אבא שלנו, המלך שלנו, נותן לנו את התורה, אסור לנו לעשות דבר כזה, אסור לי לאכזב אותו. הוא לא, בא לו בקלות. ללבקם ובקיום מצוות תלמוד תורה כנגד כולה, אלא, כי זה פשוט לא. אלא די לו באהבה מסותרת אשר בלב כללות ישראל שנקראו אוהבי שמו. אני בדיוק קורא עכשיו את הספר על סודו של הרבי מלובביץ', ספר שכתב דוקטור הררי, עושה באמת עבודה נפלאה מאוד. הייתי רוצה לקרוא את זה בשוונג אחד ככה מקצה לקצה, אבל זה אילוצים. אבל אתמול נתקלתי שם בקטע מדהים, רק צריך להבין על שיעור גדולתו של הרבי מלובביץ', באמת לומדים פה ברוך השם כבר כמה שנים, כל פעם מתפעלים מחדש מהעוצמות הגאונות האינסופית שלו, אבל יש לזה גם אינדיקציות ביוגרפיות נקרא לזה. כשהרבי הגיע, כשהוא לא היה הרבי, זה היה עקירה? עקירה, אתה פה?
לא.
הלך לישון, יופי. טוב, אז נחסוך את הסיפור. כן, סיפור על הרבי מלובביץ', כמה שנים אחרי שהוא התחתן עם הרבנית חיה מושקה, ביתו של הרבי הרייץ, רבי יוסף יצחק שניאורסון, דרך צדיק לברכה, היו להם שם נדודים, זה היה בימים שהם טרום מלחמת העולם השנייה, אחרי המהפכה הקומוניסטית. טוב ובואו היה שם ברוסיה, רדיפת יהודים בצורה מחרידה, כל דבר שסממן של יהודות נדף ממנו, היו רודפים אותו, הקומוניסטים האלה, עד חורמה, סטלין וחבורתו. ואז הם היו נאלצים לנדוד ממקום למקום, כל מיני מקומות שבהם צריך היה, אפשר היה אולי קצת... טוב, בקיצור, הייתה תקופה שהרבי הגיע לגרמניה. זה היה כמובן בתקופה שלפני עליית הנאצים לשלטון, זה היה סוף שנות ה-20, או תחילת שנות ה-30. והיו שם, למה הוא בא? כי הוא רצה ללמוד באוניברסיטה של ברלין, שהייתה אז נחשבת לאחת האוניברסיטאות הטובות ביותר בעולם. לא פילוסופיה, הוא למד שם מדעים מדויקים. והוא רצה ללמוד במקום שבו לומדים ברמה הגבוהה ביותר. אבל כדי ללמוד ובכלל כדי לשהות שם משהו במקביל שקורך לגרין קארד האמריקאי, אז שם זה לא היה גרין קארד, אלא כל יהודי שרצה לשהות בגרמניה תקופה של מעבר לחודשיים, שלושה או משהו כזה, צריך היה להיקלט כבעל מקצוע מבוקש. מי שלא היה לו, מי שלא היה מוגדר בהגדרה בחוק כבעל מקצוע מבוקש, אחרי חודש או חודשיים, לא משנה כמה, שלושה, צריך היה לעזוב את גרמניה. הרבי, איזה מקצוע? הוא הלך לבית מדרש לרבנים, שהיה בברמן, של הילדסיימר, בדיוק, שהקים אותו הרב מאיר הילדסיימר. זה היה בית מדרש לרבנים שנחשב לאחד הטובים בעולם באותה תקופה. לימדו שם ברמה מאוד גבוהה. ומי שניהל שם את בית מדרש, מי שהיה הרב הראשי של בית המדרש לרבנים בברלין, היה רבי יעקב משה ויינברג, שהוא יותר ידוע, מה?
שרידי אש,
בדיוק, יפה, נכון מאוד. בעל המחבר של סדרת הספרים התורניים הידועה שרידי אש. זה ספרים תורניים מאוד מאוד מעמיקים, שוטים ופלפולים, כל מיני סוגיות מאוד עמוקות. היה גאון גדול. ורבי מלובביץ' מגיע אליו ואומר לו, אני יכול לקבל אצלך סמיכה? אם הוא יקבל סמיכה, אז הוא בעל מקצוע נדרש, הוא יכול להישאר שם. אז הוא אומר לו, תראה, אצלנו בשביל לקבל סמיכה, צריך ללמוד פה כמה שנים. ואז אנחנו לומדים להכיר את הבן אדם, ואז בוחנים אותו, ואז הוא מקבל סמיכה. אבל הוא ידע שהרבי מלובביץ' הוא חתנו של הרב יוסף יצחק. הרב יוסף יצחק היה לו שם עולמי. הכירו אותו בתור צדיק גדול וגאון עצום. אז הוא אמר לו, תראה, אני מכיר את החותן שלך. נכון שאם הוא לקח אותך בתור חתן, כנראה שאתה, אבל אני לא יכול לחרוג פה מהכללים המקובלים. יכול סתם לתת לך סמיכה, אני לא יכול. זה לא לפי המקובל, אפילו אם אני הולך לפנים משורת הדין, ככה סתם לתת סמיכה למישהו שלא מכירים אותו. אז האבי אמר לו, תראה, בוא נסכם על דבר כזה. וזה לא מייסלח, זה כותב הדוקטור הארי, הוא בדק שם כל דבר. הכל שם מבוסס, העדות של הרב ויינברג עצמו, הוא השאיר את העדות בכתובים. אמר לו הרבי, תראה, תבחר איזה ספר שאתה רוצה. תן לי 24 שעות ותבחן אותי עליו. והרב ויינברג היה עמוד. הוא אומר, איזה דבר, הוא אומר, זה? הוא כותב שם, הוא בא אליי בהצעה שלא יכולתי לסרב לה. כן? הוא אומר, בוא נראה, אם זה אמיתי או זה שוויצר כזה. הוא אומר לי, תן לי, תבחר ספר, תן לי 24 שעות, תבחן אותי עליו. אז הוא אמר, אני חייב לראות, הוא אומר, דבר כזה, בלי סיוע של אליהו הנביא, אפשר לעמוד בתחינה כזאת. כותב הרב ויינברג, אני בחרתי לצורך העניין ספר שאני כתבתי, שידעתי כמה הוא מורכב וכמה הוא מסובך וכמה הסוגיות שם הן מפולפלות, ושמי שלא מכיר אותם על בוריין לא יכול להתחיל להבין את הספר הזה, לא יכול להתחיל, לא שהוא לא יכול לקרוא, לא יכול להבין שם כלום. מה את הספר הזה? אומר, נתתי לו את הספר הזה, למחרת הגיע אליי רבי לובביץ', בחנתי אותו, ואני חייב להגיד לכם, הוא ידע את הספר יותר טוב ממה שאני יודע לעשות.
וואו,
ככה הוא כתב? הוא גילה בקיאות בספר יותר ממני, זה שכתב את הספר. כמובן שהוא נתן לו סמיכה על המקום, כן? זה ברור. אבל הוא כותב שמה, בלי סיוע של אליהו הנביא, אי אפשר להבין תופעה כזאת. ספר הלכתי שכל דף שם צריך ללמוד שבוע, כן, ולהקיף אותו ב-24 שעות, ולא סתם להבין אותו, להיות מסוגל להיבחן עליו אחרי 24 שעות, ולא סתם להיבחן, לדעת אותו בצורה מופלאה כזאת, שהמחבר של הספר אומר שהוא יודע את זה יותר טוב ממני. זה הרבי מלובביץ'. כשאנחנו מדברים עליו, צריך להבין שמדובר פה בתופעה שהיא אמנם בת זמננו פחות או יותר, אבל זו תופעה ששייכת לדורות קדמוניים. זה לא... אי אפשר להבין דבר כזה. זה היה... הסיפור שהוא פשוט טרי, כי אתמול קראתי את זה. אז... קצת שיתפתי אתכם בעניין הזה, כי אנחנו ברוך השם פה באמת לומדים הרבה. מצורתו של הרבי, צריך להבין שזה מגיע מאדם שבאמת היקף הידיעות והגאונות שלו בכל מקצועות התורה זה משהו בלתי נתפס. אגב, אפרופו העניין של האוניברסיטה, לא תחשבו שהיה יושב ולומד באוניברסיטה ביטול תורה. הוא היה יושב באולם ההרצאות עם גמרא על הברכיים ולומד. לומד גמרא. הוא לומד תורה, מה שלא יהיה שם. ותוך כדי כך שומע גם מה שהמרצה אומר. אז היו באים אליו, שנים אחרי זה, היו באים אליו פרופסורים, כל מיני תחומים שלא קשורים אחד לשני. זה תרמודינמיקה, זה פיזיקה גרעינית, זה ברפואה, זה בביולוגיה, זה מדעי החלל, זה אסטרונומיה, זה אקולוגיה סביבתית, מה משנה מה. עם כל אחד כזה, שהיה הטופ שבטופ בתחומו, דיבר הרבי כמו שווה בין שווים, הבין בדיוק כמו. סיפר, אז אני שמעתי במאוזניים, סיפר רן פקר, שהוא היה בביקור אצל הרבי. מה? לא, רן פקר זה הטייס. הטייס. לא. יכול להיות שהוא מהמשפחה. רן פקר היה מועמד להיות מפקד חיל האוויר, היה תת-אלוף, היה הטייסים הטובים ביותר שהיו לישראל אי פעם, והוא פיקד על הטייסות שלחמו בלבנון, במלחמת לבנון הראשונה. והוא פעם הגיע לרבי בשביל לדבר איתו, ברכה פה, שם וזה, אז רבי נכנס איתו לשיחה. אז אמר לו, בוא נדבר קצת על חיל האוויר במלחמת לבנון. אז הוא אמר לעצמו, ככה הוא מספר, אמרתי לו, מה זקן הזה מבין משהו? מלחמה, זה הוא בטח מבין בתורה. ופתאום הרבי שואל אותו שאלות, שהוא פשוט ישב עמום. כי הוא שואל אותו, למה קיבלו איזו החלטה מבצעית בהתקפה של איזה שדה תעופה, למה המטוסים הגיעו מפה ולא הגיעו מכאן? כאילו, מאיפה הוא ידע? מאיפה הגיעו המטוסים? באיזו התקפה אחת ספציפית, במשך כל המלחמה. מאיפה הוא מבין בזה? הוא התחיל לתת לו שיקולים, למה צריך היה מפה ולא מפה? הוא אומר, רן פקר אמר, הייתי עמום. כאילו שאני מדבר עם הרמטכ"ל. עם כל השיקולים, עם כל הראייה המערכתית של שדה הקרב, מה הוא מבין בזה? לא יומן, לא, לא מובן. לא מובן. אז אפשר להסכים או לא להסכים עם החבדניקים, עם ההערצה המוחלטת הזאת שלהם לרבי, אני צריך להבין שיש דברים בגו. זה לא סתם. יש בזה אישיות מלאכית כזאת, משהו בלתי נתפס. משהו שהשכל שלנו לא מסוגל לעכל שיש בן אדם כזה. כן? טוב, אז זה מה שאומר פה בעל התניא, שזה בדיוק העניין. למה הוא נקרא בשם עובד אלוקים? כי הוא נאבק. זה אפרופו, דיברנו על הנושא הזה של בעל הישועות יעקב. שאמר לו הבן שלו, יש אנשים שאלימות בא להם בקלות. זה לא בא להם במאמץ, לכן זה לא נקרא עובד אלוקים. אכן, אינו נקרא עובד כלל, כי האהבה הזו המסותרת אינה פעולתו ועבודתו כלל, אלא ירושה מאבותינו לכלל ישראל, כמו שהתבהר לקמן. זאת אומרת, התחושה הזאת של הקשר לקדוש ברוך הוא, השאיפה לדבקות בקדוש ברוך הוא, זה לא היה כרוך מבחינתו בעבודה. זה בגנים שלנו. מאברהם, יצחק ויעקב. צריך קצת לפזר את המחסה, את הכיסוי מלמעלה, ואתה מקבל בפנים נשמה יהודית. רוצה לדבוק בבוראה. זה לא כרוך במעמד, זה לא רבות הגדולה. הרבות היא לבוא, ובגלל העניין הזה להיות מסוגל גם להתגבר על כל מיני פיתויים ויצרים ועל הנפש הבהמית. אבל סתם ככה להתעורר בחשק לעבודת השם, זה דבר נורמטיבי. כן? בהיותנו יהודים. הוא ממשיך פה בעניין של לימוד תורה, וזה קשור לדוגמה שהבאנו מקודם, הנושא הזה של השונה פרקו. אף מי שאינו מתמיד בלימודו בטבעו, כשהרגיל עצמו ללמוד בהתמדה גדולה ונעשה ההרגל לא טבע שני, די לו באהבה המסותרת. האהבה המסותרת, הכוונה היא זה הגנים האלה שירשנו מאבותינו. כן? זאת אומרת, הוא לא עובד כאן בשום צורה. כן? המשל, משל למה הדבר דומה? למישהו שצריך להעלות אבן מקומה לקומה באיזשהו בניין. אז להעלות מהקומה הראשונה לקומה השנייה זה מאמץ. אבל כשהאבן מונחת בקומה השנייה, נגמר המאמץ. עכשיו, להעלות מהקומה, את האבן הזאת, מהקומה השנייה לשלישית, זה מאמץ. אבל כשהאבן הגיעה לקומה השלישית, נגמר המאמץ. זאת אומרת, אם אתה במרכאות נח על זרי הדפנה, ונמצח, התאמצת, בסדר, עבדת קשה, איזדת, יעמלת, יגעת, הגעת לנקודה המסוימת הזאת. אתה אומר, עכשיו אני אשב לי מנוח, הגעתי למה שרציתי, פה אני רוצה להישאר. לא סתם, הוא קורא לזה נפילה. מחשבה כזאת, לא רק שזה לא עובד אלוקים, זה נפילה. הוא באותו רגע נפל ממדרגת הבינוני שלו. מי שמגיע ונשען לאחור באיזו הרגשת סביעות רצון עצמית כזאת, היא מדושנת עונג, מין זכיחות תורנית כזאת, שאומרת, אני בסדר, אני אשר לומד, אני עוסק בגמילות חסד, אני פועל, אני צורכי ציבור, אני יש לי שיעורים, יש לי קביעות, דף בבוקר, דף בערב, צהריים, מה? מי כמוני? נפילה. מי שחושב את עצמו בצורה כזו, נפילה. זה התגלמות הנפילה. אין מקום לזכיחות. שום מקום לזכיחות בעבודת השם. כי אם אתה מסתכל על הסולם, אתה רואה לא כמה הספקת, אלא כמה עוד חסר לך. אתה לא יכול להיות אף פעם בזכיחות. במין צביעות רצון עצמית כזו. אלא אם כן, רוצה ללמוד יותר מרגילותו. או. מה הפתרון? לעורר את אהבת השם בגילוי, לעבוד על עצמו. ובזה יובן מה שכתוב בגמרא בחגיגה דף ת עמוד ב, דעובד אלוקים, היינו מי ששונה פרקו 100 פעמים ואחד. ולא עבדו, היינו מי ששונה פרקו 100 פעמים לבד. המאמר הזה של חז"ל זכה להרבה מאוד דרושים, שכדרכם של הדרושים עושים ככה. זה לא בדיוק כמו שכתוב, אני צריך להבין מה כתוב פה. דרושים ופלפולים. אבל מה שאדמור אומר כאן, אדמור הזקן אומר כאן, זה שום פלפול, זה פשוט, כמו שכתוב. לא צריך כאן להוסיף מילה אחת, כי באמת לא דומה. מי ששונה פרקו 100, לזה ששונה 101, הפעם הבודדת הזאת עושה פה מהפך, כי הוא מביא שם גם דוגמה, הגמרא מביאה שם דוגמה. כדאית האטם בגמרא, משל משוק של חמרים שנזכרים ל-10 פרסי בזוזה, ול-11 פרסאי בתרי זוזה. אתה רוצה להוביל מסע ל-10 פרסאות, אתה משלם זוז אחד. אתה רוצה להוביל מסע ל-11 פרסאות, אתה משלם שני זוזים. לא, זה לא לינארי. זה לא הוגן. אם בשביל 10 פרסאות אתה צריך זוז, של 11 פרסאות צריך 1.1 זוז. מה פתאום המחיר קופץ לשני זוזים? איזה מין הגזמה. זה היה אצלך, היית תובע אותו. צביעה ייצוגית אפילו היית מגיש שם. איזה מין חשבונות אלה. אבל אומרת הגמרא זה מוצדק לגמרי. כי המסעות הסטנדרטיים של חמרים היו 10 פרסאות. זה כמו קו, כמו מדברים על קו אוטובוס. יש קו 947 מרעננה לירושלים. עלית על הקו, תעריף סטנדרטי, בסדר. עכשיו אתה בא לנהג, אתה אומר לה, תשמע, תעצור לי פה בתחנה באמצע, אבל אין לי פה תחנה. בכל זאת תעצור לי. לא, אבל זה על הדרך כבר, מה אכפת לך? זה לא הרגילות, אין לי פה תחנה. אם הוא היה עוצר לו, היה חוטף קנס, לא עזוב. אבל זה כמו לצאת מהרגילות. אז אם אתה מבקש מהם 10 פרסאות בזוז, 11 פרסאות, שני זוזים. למה? כי זה לא נורמלי, זה לא הנורמה, זה לא המקובל. כשרוצים לצאת מהמקובל, זה כרוך בתשלום / עבודה. וזאת מבנה שהוא יותר מרגילותם. כל דבר שיש לו איזה קצבה, ואתה יוצא מהקצבה, זה לא נורמלי. לכן שם חייבו מחיר כפול. ולכן מי שלומד את הפעם ה-101 הזאת, יש לו שכר כפול. כאילו שהוא למד עוד פעם 100. הפעם הנוספת הזאת, זה כמו שקול לכל הלימוד שהוא עשה עד עכשיו. ולכן זאת הפעם ה-101, היתרה על הרגילות שהורגל מנעוריו, שקולה כנגד כולן. שקולה כנגד כולן. הפעם האחת הזאת, זה כמו כל 100 פעמים שהוא למד מקודם. איך זה יכול להיות? מוריי ורבותיי, איך זה יכול להיות? פעם אחת, אחוז אחד, שקול כנגד כל 100? לא רק שקול, זה יותר מכל 100. ולא רק שקולה, עולה על גבן ביתר סט ויתר עז. זה מפרשת ויחי, זה... אגב, כל התניה בנוי מכל מיני מובאות וציטוטים שנהרגו ביד אומן. של האדמור הזקן למשפטים שמבטאים משהו אחר, אבל הכל לקוח מכל מיני מקומות. לפעמים זה, אנחנו מזהים את זה, לפעמים קצת צריך לחפור קצת יותר, אבל יתר סט ויתר עז, זה ברור, זה לקוח מפרשת מברכת יעקב. כן, ביתר סט ויתר עז, להיות נקרא עובד אלוקים. או, בזמן שבן אדם רוצה להיות עובד אלוקים, הוא צריך לשבור את ההרגלים ולעמוד בפיתויים. ואם הוא רוצה להיות מסוגל לעשות את זה, הוא צריך, כמו חייל מיומן, להתאמן. צריך לעשות אימונים. כמו שאומרים בצבא, קשה באימונים, קל בקרב. ככה זה עובד.
בברכת יעקב זה דווקא לשלילה.
מה? כן, אבל הוא פה מנתק את זה מהקשרו, במובן הזה. כן. מדי פעם אני אומר לכם, אני אומר את זה ממש לא בשביל שום מטרה, רק בשביל לגופו של עניין. אומר, אני הרי כבר למדתי פה שם קצת טניה, והקטע הזה באמת, הקטע של התרגול, זה נראה לי החלק הכי חשוב פה. זאת אומרת, אתה יכול ללמוד את זה. זה כמו שלמדת נהיגה בתיאוריה, או נהיגה בהתכתבות. בסדר, אז למדת, נדמה לך, הבנת, אבל איפה הפרקטיקה? הפרקטיקה אומרת שצריך להתאמן. עכשיו, ולהתאמן אפשר גם על דברים קטנים. גם צריך להרגיל את עצמו לא לרוץ אחרי מה שמתחשק לו. רואו את הבוטנים האלה שם, במרכז השולחן. הבוטנים האלה, בערך בשעה לפני העמוד היומי, הלכתי לקנות את הבוטנים האלה, מקליית ירושלמי. כן? פה באחוז. ואני... שנייה, בואו נראה. מה? אני גם שמעתי את זה. זה כל, יכול להיות שזה יעקב ורטיקובסקי. כן, אם זה אכן מישהו, זה כנראה יעקב, זה באמת... לא, זה רק נדמה לנו. בקיצור, טוב, מה אני אגיד לכם? הייתי קצת רעב. ואתם צריכים להבין שבוטנים, אחרי שמוציאים אותם שם, יש להם ריח ניחוח חבל על הזמן. מה זה התחשבי לאכול את הבוטנים האלה? אמרתי, מה, אני אמור, אני אוכל ככה בוטנים ברחוב? אמרתי, לא. אני לא נוגע בבוטנים האלה. תרגיל. חכה עד הבית. לא מוציא אפילו בוטן אחד קטן. אמרתי שנורא התחשק לי. חייב להגיד, מה זה לאכול את הבוטנים האלה?
פרסיה.
לא נוגע בבוטנים. באתי הביתה, לקחתי חופן, זה שאין לכם שם הרבה, זה כי אני חיסלתי את הכל. לא את הכל, אבל חלק. כן. אבל זה היה תרגיל, תרגיל טוב להגיד בדחיית סיפוקים. מה אתה חייב לאכול עכשיו? אוכל אחר כך. צריך לפעמים קצת לתרגל את העניינים האלה, ואני אומר לכם, זה עוזר. אחרי זה זה עוזר. עושים תרגול אחד, תרגול שני, תרגול שלישי, בסוף זה נהיה יותר קל. הלוואי, זה לא בדיוק ככה. אבל... חיים, חיים. מספרים כמובן תמיד רק על ההצלחות, הכישלונות שמים בצד, כן. זה מה שאומר פה אדמו"ר הזקן, שלא רק שהיא שקולה, אלא עולה על גביהם ביתר שאת ויתר עז, להיות נקרא עובד אלוקים. בגלל הפעם המאה. זאת אומרת, זה... אני חוזר על זה עוד פעם. האויב הכי גדול של עובד האלוקים זה השגרה.
מצוות אנשים מלומדה.
בדיוק. אז אפילו אם זה כבר לא מצוות אנשים מלומדה, מה זה אנשים מלומדה? זה דרגה יותר נמוכה, זה אחד שבאמת לא חושב על מה שהוא עושה. אבל אני אומר שידידינו פה כן חושב על מה שהוא עושה. זה מתכוון עם כל הכוונות, כמו שראינו מקודם. אבל זה רוטיני. בלי מאמץ. הוא כבר לא עובד אלוקים. יכול עובד, מי שלגיד, אתה יודע מה, בסדר, נו, אז לא, אז אני לא עובד אלוקים, מה לעשות? אבל אנחנו למדנו בפרקים הקודמים שכן צריך לשאוף. האדם שמאבד את השאיפות שלו להיות כמו אברהם, יצחק, יעקב, הוא חוטל את ליהודו בעולם הזה. ויש לנו את המאמר חז"ל המפורש. חייב אדם לומר, מתי יגיעו מעשיי? למעשי אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב. וכאורה זה נראה כמו איזה קלישאה, ריקה מתוכן. מה, אתה באמת הולך להיות כמו אברהם יצחק? אגב, למה, את מי אתה? את מי אתה מסבן פה? מה זה הדיבורים האלה? אתה פעם תהיה אברהם יצחק יעקב, בוא נה, אני בקושי גומר את החודש עם איזה מצווה וחצי. לא, אברהם יצחק ויעקב.
אברהם זה גם לא היה גנטיקה.
מה?
אצל אברהם זה גם לא היה.
אברהם זה לא היה גנטיקה, כן. אצלנו ברוך השם כן, מאברהם זה עבר על הגנטי. אבל היום אנחנו ברוך השם עם הגנטיקה, אבל איפה הגנטיקה הזאת כבר על ידי ביטוי?
הוא היה אדם הראשון שהמציא את הגנטיקה.
כן? האדם הראשון שהמציא את אלוקים. יש בורא לבירה.
העברי.
העברי, כן, מהעבר השני של הנהר. זה המצאה הגדולה של אברהם אבינו. בשפה מודרנית, אברהם אבינו המציא את היכולת ללכת נגד העדר. העדר הולך לפה, הוא הולך הפוך. למה? כי מי אמר שהעדר צודק? אברהם אבינו המציא את ההליכה נגד העדר. כל העולם מעבר אחד, אברהם אבינו מהעבר השני, לכן נקרא אברהם העברי. כן, זה מתי הוא גילה. אבל היישוב של הסתירה הזאת זה של המעשה גם וגם. אומר שם התוספות על המקום שגם וגם, בדרגות שונות. דרגה אחת הוא גילה בגיל 3, ודרגה השנייה בגיל 40 ומשהו. כן. אז שניהם נכונים, אלא זה הדרגות שונות של גילוי. אבל בכל מקרה, הרעיון זה שבן אדם שוויתר על השאיפות שלו, הוא למעשה זומבי. הוא איבד החיות. הוא לא מחובר כבר. הוא לא דבק. ואתם הדבקים בהשם הלוקחים חיים כולכם היום. אנחנו אומרים, נכון? אמרנו היום בבוקר. כל יום שקוראים בתורה, נכון? אומרים, אתם הדבקים בהשם הלוקחים חיים כולכם היום. מה זאת אומרת? מה עם אשמה? ואם הוא לא דבק בהשם, הוא לא חי. קם בבוקר, הולך לעבודה, נוסע ב-4 על 4, יוצא 3 חופשות בשנה, מחליף כל שנה מכונית, שדרג לאחרונה לפנטאוז במגדלי צ'וקומוקו, הכל שמה נפלא, מה אתה רוצה ממנו? זה לא נקרא חיים? הוא חי, הוא תוסס, הוא מככב בכל עמודי הרכילות, הוא אפילו מחובר לזמר המפורסם, שאסור היה להגיד את השם שלו, עד לא לפני הרבה זמן. איזה חיים נפלאים יש לו. קדחת בצלחת. זה מת. זה מת, שעליו נאמר, לא המתים יעללו כה ולא כל יורדי דומה. אמר דוד המלך את המשפט הסתום הזה. לא המתים יעללו כה ולא כל יורדי דומה. תגיד, דוד המלך, מה, אתה רציני? אתה מחדש פה משהו? מה דוד המלך בא לחדש פה? לא המתים יעללו כה, מה אתה אומר? באמת? אנחנו לא יודעים. משווים להם שם למטה, בעומק של שתי עמות למטה, איך הם מעללים? זה לא שהם לא יכולים. אלא הפשט הוא, זה הפשט, זה לא הדרש. הפשט הוא שכשכתוב לא המתים יעללו כה, הכוונה היא לאלה שהם מתים בחייהם. הגמר אומר זה מפורש, שצדיקים במיטתם קרויים חיים, ורשעים בחייהם קרויים מתים. אז לא המתים יעללו כה, זה הרשעים. מי זה הרשעים האלה? זה לא אחד עם פרצוף של לוציפר. זה רשע מפחיד. למשל זה בהגדרה, אחד כזה שלא דבק בבורו. זה רשע, מה לעשות? אחד שיש לו יותר עבירות ממצוות, זה ההגדרה של רשע. אפילו בהגדרה של מסכת ראש השנה, בהגדרה הפשוטה של הרמב״ם. אז זה עניין, מה צריך לעשות כדי להיות דבק בקדוש ברוך הוא? צריך לשאוף, כל הזמן לשאוף. שלא תחשבו שאני חס וחלילה נותן פה מוסר למקרה, אני כל הזמן מדבר לעצמי. אני אומר, בעינה, צריך לא לעמוד במקום. צריך להתאמץ, צריך לרגע לא לחשוב שאתה בסדר, או. יכול לשבת זרי הדפנה, או, כן. אה, חביבי, כן, עכשיו אני בסדר. זה קולו של היצר הרע. הוא אומר לך, אתה בסדר, אתה מצוין, אתה צדיק. אז כל פעם שמישהו נכנס לאיזה מצב של זכיחות הדעת, ידע לו, זה היצר הרע שמדבר מקרבו. ואז התרופה לעניין הזה, זה להסתכל למעלה. לראות כמה עוד חסר לך. ואיזו מדרגה נמוכה אתה נמצא ביחס לכל השלבים של למעלה. ומכיוון שהשלבים של למעלה הם אינסופיים, לעומת השלבים של למטה הם שהם סופיים מאוד, כי הם נגרים בארץ, הסולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים, השמיים הזה הם סופי והארץ זה סופי. ועכשיו רואה כמה עוד יש לך לטפס. זה נכנס למצב של צניעות, שאתה גורנישט. כל מה שאתה עושה זה גורנישט. תתחיל לעבוד. תתחיל לעבוד ברצינות. לא נשחק בנדמה לי. תתחיל לעבוד את הקדוש ברוך הוא ברצינות, שזה אתה פה. אתה משחק, עושה טובה. זורק איזה עצם ככה לקדוש ברוך הוא מדי פעם, ככה בשביל לצאת ידי חובה, אתה אומר, שמע, אולי, איך אומרים, לא יעזור, גם לא יזיק. כן, זה לא ככה עובדים את הקדוש ברוך הוא. כן, למה? כי צריך לעורר, שלשנות את הטבע והרגילות, צריך לעורר את האהבה לשם. איך מגיעים לזה? שמתבונן בגדולת השם במוחו. לשלוט על הטבע שבחלל השמאלי המלא דם הנפש הבהמית, שמהקליפה שממנה הוא הטבע. הטבע זה קליפה. הנפש הבהמית היא קליפה. אבל היא קליפה מאוד חמודה. הקליפה שנקראת הנפש הבהמית היא קליפת נוגה. כן? על שם הפסוק בפרק א' ביחזקאל, יש שם רוח ואש וענן גדול, זה שלוש הקליפות הטמאות לגמרי, שלהם אין שום תקנה, כל מצוות לא תעשה שבן אדם עושה, הוא דבק באחת משלוש הקליפות הטמאות לגמרי. ונוגה, מוזכר שם ביחזקאל. מה זה נוגה? זה קליפה ניטרלית. זה העוגה הזאת, לפני שברחנו עליה. זה קליפת נוגה. אם תאכל אותה בלי לברך, אתה מזניק אותה ישר לעבר שלוש הקליפות הטמאות. אם ברחת עליה ואתה אוכל אותה, אתה ישר מצמיד אותה לסיטרה דקדושה. בכל רגע נתון יש לך או סמך א' או סמך קוף. או הסיטרה אחרה או הסיטרה דקדושה. כל דבר. כל דבר, כל דבר, אין דבר שאתה לא נמצא בפניו בכל רגע נתון, בצומת, שאו שאתה זורק אותו לסיטרה אחרה, או רחמנא ליצלן, או שאתה מעלה אותו לסיטרה דקדושה. במה זה תלוי? לפעמים זה תלוי בעניינים מעשיים, כמו הברכה, לפני ואחרי, נכון? כי תשענו מצוותיו, נכון? או שזה תלוי בכוונה. הכוונה פה, וכבר אמרנו את זה 200 פעם, ואין שום בעיה נגיד את זה עוד 200 פעם, כי כמה שלא נגיד את זה, זה הרעיון הכי חמקמק שיש פה בסיפור הזה. והעניין הזה של הקליפות. כי מה אומר הרעיון הזה? הוא אומר, הקליפה אומרת לך, תעשה דברים סתם. והקדוש ברוך הוא אומר לך, תעשה דברים בכוונה. ובא בעל התניא בתור פרשנו של הקדוש ברוך הוא ואומר לו, כוונה זה לא רק שאתה מניח תפילין, שם ציצית, תוקע בשופר, אוכל מצה או מנענע את הלולב. הכוונה זה גם כשאתה קם בבוקר, נכנס לאוטו מתניע ונוסע לעבודה. זה צריך להיות עם כוונה. או כשאתה עולה ומתיישב לארוחת צהריים דשנה, שניצל ריחני, תפוחי אדמה על הצד, גורמה כזה, מרק ירקות מהביל ביום חורף חם, קר, כן, אבל המרק חם, אתה יושב ואוכל שם בהנאה גדולה, זה קליפת נוגה. מה צריך לעשות? כוונה. למה אתה רוצה לעבודה? להגיד, אני עושה בשביל להתמליין. יאללה, שלום גמור, אתה בסמך א', הגעת לסמך א', או אתה אומר, אני עולה, למה? כי אין ברירה, אנחנו חייבים להתפרנס איכשהו, מה לעשות? אתה גם בסמך א'. אם אתה אומר, אני עולה כדי שאני אוכל לשבת בשבת, משולחן מלא ברבורים, סלב ודגים, שיהיה לקנות, שיהיה להנהג את השבת כמו שצריך, שיהיה להפריש לצדקה, שיהיה לקנות תפילים מהודרים, לא הפושטים מעלה שיש לי שם. זה לקנות תפילים מהודרים, אני חוסך כסף בצד. הלכתי עם ציציות כמו שצריך. שזה, אני הולך לעבוד. להאכיל את פיות העוללים, זה גם מקווה גדולה. להאכיל את פיות העוללים, נתן, לפון, מה? ולא לשים בקופה שטנציה. זה לא מצווה. אבל לא משנה, גם את זה אפשר לרתום איכשהו במחשבות הנכונות, אפשר לרתום את זה גם לסיטרה לקדושה. אבל הכי גרוע, כמו שכבר אמרנו, זה לא לחשוב בכלל. אז יש לך הזדמנות לעשות מצווה, ואתה לא עושה. זו הזדמנות לקחת את כל הנוגה הזה, להדביק אותו לקדוש ברוך הוא, במקום זה אתה זורק אותו לתהומות של הסם אחד, והוא נהנה, למה זה המזון שלו. זה כמו הלוקה, שככל שהיא מוצצת יותר דם, ככה היא גדלה, מתנפחת ומתחזקת. אז גם הקליפות התמאות לגמרי, הן יונקות מהדם היהודי, מהדם הרוחני. ככל שהיהודי עושה יותר עבירות, הן מדושנות יותר ויותר מנחת. יהודי צריך להחליט את מי הוא רוצה לספק. את הסמך א', את הסמך ק'. וזה לעומת זה עשה הקדוש ברוך הוא, למדנו את זה בפרק ז', דיברנו על זה הרבה. על הזה לעומת זה עשה האלוקים. מה שאומר הנביא. זה השתקפות, זה תמונת ראי. אותו דבר, אותה עוגה יכולה להיות פה, יכולה להיות גם שם. כל מעשה, האדם עושה. וזה הרי כל כך בקלות אפשר לקחת ולהעלות פה את הקליפת נוגה לקדושה, שזה דבר שאומר דרשני, וכבר סיפרתי את הסיפור על החפץ חיים, עם החתן שלו שרצה לשלם לשיפוצניק, אמרתי את זה כבר כמה וכמה פעמים, אז זה הסיפור שממשיל בדיוק את הכוונה מאחורי העניין הזה. ואם הוא לא יכול להגיע לדרגה כזאת, אז הוא יכול לפחות לעורר את האהבה המסותרת שבליבו למשול על ידה, על הטבע שבחלל השמאלי, שזו נקרא גם כן עבודה. כל דבר שהוא צריך להתאמץ בשביל להתגבר על הטבע שלו, זאת העבודה שאותה מבקש הקדוש ברוך הוא. רחמנה, לי בבית. הקדוש ברוך הוא רוצה לראות שאתה מתאמץ. לפום צערה אגרה. להילחם עם הטבע והיצר על ידי שמעורר האהבה המסותרת שבליבו. כן? ואם הוא לא מרגיש שיש לו איזה רצון או איזה חשק או משהו מיוחד, אז הוא צריך לדעת שהוא קצת בבעיה. הוא צריך להתחיל לעבוד על עצמו. מה שאין כן, כשאין לו מלחמה כלל, אם הוא רואה שהכל בא לו בקלות, ואין לו מלחמה כלל, אין האהבה זו מצד עצמה נקראת עבודתו כלל. זה לא שלו, זה בא לו במתנה מאבותינו. זה תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. זה בא לו בגנים. ולכן אם בדרגה כזאת הוא אומר, הנה אני ואני ככה ואני פה ואני שם, זו אותה זכיחות, אותה סביעות רצון מדושנת, חסרת כיסוי, שדיברנו אותה מקודם, שזה לא בא לו בעבודה, הוא לא בא לו במאמץ. וזה המקום לסיים בשאלה. בבקשה, בבקשה.
מה זה החלל
השמאלי? הלב? החלל השמאלי של הלב, כן.
בעל
התניא סיפר לנו בפרקים הראשונים שזה לא literally, יש פה איזה אנלוגיה.
לא, כי אז השטן עומד לימינו לשטנו.
זה מימינו של האדם. אבל היצר הטוב נמצא בחלל הימני, והיצר הרע בחלל השמאלי. אז שדוד המלך אומר, ליבי חלל בקרבי, הוא מתכוון שהוא לקח את כל החלל השמאלי ורוקן אותו מהיצר הרע. זרק אותו משם. הוא נטול יצר הרע. זה הדרגה הכי גבוהה. זה צדיק. צדיק זה טוב לו. זה הכוונה. צדיק שאין לו בכלל כבר יצר הרע. צדיק זה רע לו. זה צדיק שהוא צדיק, אבל יש לו עדיין יצר. הוא לא הצליח להיפטר ממנו לגמרי. זה ראינו בפרקים הראשונים, בדיוק מה ההבדל בין צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו ובינוני. זה חמש המדרגות. שמוזכרות שם בברייתא, מסכת נידה וכל המקומות הנוספים, המובאות הנוספות שמביא שם האדמו"ר הזקן בשני הפרקים הראשונים. אז זה המקום לשאול על הפסוק שאיתו התחלנו. אומר הנביא מלאכי, ושבתם וראיתם בין צדיק ורשע לבין עובד אלוקים מאשר לא עבדו. אז הסברנו מה זה צדיק, הסברנו מה זה רשע, הסברנו מה זה עובד אלוקים, הסברנו מה זה אשר לא עבדו, אבל לא הסברנו פה דבר אחד. מה זה ושבתם וראיתם?
מי?
מי? מי? ומה רואים פה? למה שבתם? איזה שובה יש פה? איזה תשובה יש פה? ואיזה ראיתם יש פה?
זה לא כולם?
מה?
זה לא כולם בסופו של דבר?
לא, לא, זה בדיוק העניין. ששבתם וראיתם, הכוונה היא שזה מדובר על הבינוני. זה על אותם אלה שעושים את ההבחנה, כן, זה על החצי השני של הפסוק, זה על ההבחנה בין עובד אלוקים לאשר לא עבודו. במילים אחרות, ושבתם וראיתם, הכוונה שהיכולת לראות ולהוכיח שהבינוני הזה הוא עדיין במדרגת בינוני, זה בכל רגע נתון צריך להוכיח את זה מחדש. ולא שאמר, אתמול הוא היה בינוני, אז גם היום הוא בהכרח. מה פתאום? יכול להיות שאתמול הוא היה בינוני, והיום הוא נפל מהמדרגה הזאת. למה? כי בשביל להגיע למדרגה של אתמול הוא עבד, והיום הוא כבר נח על זרי הדפנה. אם הוא נח על זרי הדפנה, הוא הפסיק להיות בינוני.
זאת אומרת, אצל צדיק אין ושבתם, ראיתם.
לא. נכון, אצל צדיק כל הזמן יש עבודה, כל הזמן יש התעלות, אבל אין לו מאבקים ביצר הרע.
הוא צדיק, הוא
עבר את זה. כן, יש לו את המאבקים שלו, יש לו את המאמצים שלו. כמו שראינו גם צדיק, יש אלפי אלפי דרגות בצדיקות. גם אצל רשע לו, ודאי. זה נאמר ספציפית על הבינוני. לכן זה נמצא בתוך הפסוק הזה של עובד אלוקים אשר לא עבודו. זה אמרנו דרגות של בינוני, ושם צריך להראות כל פעם מחדש. זה כמו בן אדם שנמצא בעבודה ואומר לו הבוס שלו, אתה כל יום צריך להוכיח את עצמך מחדש, אצלי שום דבר לא מובן מאליו. אתה לא תהיה טוב, אני מפטר אותך. היי, אבל עבדתי צריך 15 שנה, הייתי נאמן, עשיתי חמודי, מה שהיה היה. כל יום אתה נמדד אצלי מחדש. זה בינוני. זה בינוני. כל יום נמדד, מתחיל מחדש, המאבק לשמור על הדרגה. לשמור על הבינוני.
זה פתוח לכולם.
מה?
זה פתוח לכולם.
מה זאת אומרת?
כל אחד יכול להיות.
רק לבינוני.
למה?
כל אחד יכול להיות בינוני. כן, ודאי.
לא, אם הוא צדיק, אז הוא כבר כל הזמן במישור הגבוה.
אתה הולך למיירי ורדובי.
לא, שוב אני רואה, הוא רואה את זה כל הזמן. הבינוני הוא כל הזמן נרדם. הוא נרדם, אופ.
לילה טוב, שכוח, שכוח. לילה טוב, שורות טובות. שכוח. תראה מחר, בעזרת השם. אז זה נכון מה שאת אומרת, ודאי. כל אחד יש לו מקום להתעלות. אחד היה רשע. אולי יכול לחזור בתשובה ולהתחיל להתעלות? כל אחד יכול. אבל זה טריוויאלי, זה ברור. היינו יכולים לחשוב בטעות שאחד שכבר הגיע למדרגה גבוהה מאוד, אז עצם העובדה שהוא חוזר כל יום מחדש על אותם דברים, זה שומר לו על המדרגה. למדנו שלא. למדנו שלא. אויב עובד האלוקים זה הרוטינה. זה דבר שאומר לך, זה בורם חלישות הדעת. מה זה? זה מין דבר. איך מגיעים למדרגה כזאת? אני לא מדבר אותו בינוני, שזה מדרגה של בעל התניה, כן? אבל קצת מעל הראש שלנו כל הדברים האלה. אני חושב שצריך לשאוף. ודאי, לשאוף צריך, אבל איך אתה עובד, אתה מנהל את החיים שלך בצורה כזאת, שכל פעם יש את זה, זה התקדמו. כל הזמן להתקדם, לעשות עוד, להוסיף. איך עושים דבר כזה? זה לא פשוט. מה זה לא פשוט? זה קשה מאוד. זאת אומרת שכל מי שמצליח, אבל ה-good news פה, הבשורות הטובות כאן, זה לא הוא אומר פה בעל התניא, אבל זה כתוב בספרים הקדושים, שכל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה הכל ניתן להשגה. אין שום דבר שהוא מעל השגתו של האדם. ולכן, כשאומרים לך, אל תעמוד במקום, תוסיף, זה אפילו התוספות הקטנות ביותר.
לא דורשים.
כן, לא דורשים ממך מהפכות. זה אולי אפילו אינדיקטיבי בזה שמדברים על הפעם המאה ואחד. לעומת המאה, זה אחוז אחד. זה אף אחד לא מודד לך. תוסיף אחוז, תוסיף פרומיל, תוסיף שבריר של הפרומיל, לא משנה. העיקר, תוסיף. אל תעמוד במקום. לעמוד במקום זה נסיגה.
אם תעזבני יום, יומיים אין זה, כי אתה הולך לכיוון אחד,
והוא הולך לכיוון השני, והוא רץ קצת יותר ממך. זה יותר מהר ממך. נכון מאוד, נכון מאוד. כל אחד עובר, זה עובר יום לפה, לא משם. אז המרחק מכפיל את עצמו. אבל פה מדובר שאפילו אתה לא עוזב. זה בדיוק התביעה פה היא הרבה יותר קשה. אתה לא עוזב, ואתה ממשיך, ואתה עושה כל מה שצריך. אף על פי כן, אתה יודע שזה לא מספיק. יש אליך תביעה, למה לא הוספת? על הרגילות. למה לא יצאת מהשגרה? אבל אנחנו פה כידוע בשביל לעבוד. האדם לעמל יולד. הוא לא פה בשביל לקייף. אדם יכול לחשוב שהוא פה בשביל לאכול, לישון, לבלות, לנוח, ללכת לפה וללכת לשם. אז אנחנו פה בשביל לעבוד. קל יותר להגיד מאשר לעשות. כל הדברים האלה. אבל יש בזה מעליות העצומה, כי ברגע ששמים את הדברים על השולחן, זה כבר התחלה, כחוט השערה אפילו, לא משנה. אז זה כבר צעד בכיוון הנכון. אם יביא אותנו בעזרת השם לאיזושהי התעוררות, אפילו קלה שבקלים, פעם אחת, יום אחד, שעה, רגע אחד, נתעורר להוסיף עוד משהו קטן, תוצאה מפרק תתוו בתניה. דיינו. לא צריך להסתפק בזה, כי אז עוד פעם חזרנו לרוטינה. אבל זה כבר אומר שקלטנו את המסר, וגם זה צעד גדול בדרך העולד התקל, באותו סולם שמוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. זאת השם שנזכה שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הכוחות. כידוע, שמחדש ברוך הוא לא עוזר, אף אחד לא יכול היה לעמוד רגע בפני היצר. הכל פה זה הכל בסייעתא דשמיא, גם עבודת השם, כי הבא להיטהר, מסייעים בידו. מי שבא עם כוונות טובות, הקדוש ברוך הוא שם לו רוח גבית, שם לו טורבו, מנוע טורבו, הוא מחבר לו. אתה רוצה להצליח? אין בעיה, אני אעזור לך. אבל ההתחלה צריכה לבוא מאצלנו. שנזכה שנוכל לגייס את הכוחות של אבותינו אברהם יצחק ויעקב שטבועים בכל אחד ואחד, ועוד להוסיף עליהם כהנה וכהנה של התבוננות והגעה למצב של יצירת חשק בעבודת השם. זה אגב הנושא של הפרק הבא. הנושא של הפרק הבא זה ההבדל בין מי שעובד את הקדוש ברוך הוא מתוך חשק, מי שעומד עובד את הקדוש ברוך הוא מתוך זה שהוא יודע שככה צריך. וואו. זה עוד מדרגה. זה כבר מדרגה אצל עובדי האלוקים. זה כבר עוד מדרגה בבינוני, בדרגות הגבוהות של הבינוני. יפה. אבל גם פה יש כי כך ציווני, כן? אל תאמר אי אפשי, אלא תאמר אפשי ואפשי, כשהקדוש ברוך הוא לא נותן לי. נכון, אבל מצד שני יש פה גם את העניין של מהו מקור הכוח בשביל לעשות את לעמוד ב-EFC הזה. האם זה רק בגלל הנושא הזה של ככה ציווני וזהו, או שמקור הכוח זה מכיוון שצריכה בוערת כל הזמן כשלהבת אש, הרצון הזה להיות דבק בקדוש ברוך הוא. על כך בעזרת השם בפרק ט"ז, שיהיה יישר כוח לכל.